אין אדם מאמין, אין כזה דבר מאמין שאין לו קריאה, שאלוהים לא קורא לו. ועוד יותר מזה, אין בן אדם, גם אם הוא לא מאמין שאלוהים לא קורא לו. אין כזה דבר. אלוהים קורא לכולם. הקריאה של אלוהים היא מאופיינת בארבעה דרכים שונות שהוא קורא לנו. הקריאה הראשונה שלו היא מתחילה בקריאה להיוושע. זה הקריאה שאנחנו, בגלל זה יש פה קהילה, בגלל זה אנחנו פה, בגלל זה אנחנו נאספים, כי באמצעות דבר אדוני אנחנו קוראים למי שלא מכיר את תוכנית אלוהים להיוושע. הקריאה השנייה היא הקריאה לקדושה. אלוהים קורא לנו אחרי שהוא הושיע אותנו להיות קדושים, ואז באה הקריאה לשירות. אלוהים קורא לכל אחד מאיתנו לשרת, ולשרת, אגב, אני שוב ידגיש גם בהמשך, שזה לא רק להיות פה על הבמה או לקחת תפקיד דווקא בתוך בית הקהילה. אלוהים קורא לנו לשרת, ולפעמים זה יכול להיות בכל מקום ובכל סוג שהוא יבחר. והקריאה האחרונה היא הקריאה לאחריות ולתת חשבון. אנחנו נקראים להיות אחראים על מה שאלוהים מפקיד בידיים שלנו. קודם כל נתחיל על דיבור על הקריאה להיוושע. כולנו התחלנו את חיינו בבשר, בחטא. לא הכרנו את אלוהים, והחטא לא מתבטא, אגב, הפירות שלה הוא מתבטא במעשים שלנו, אבל החטא משמעותו יותר מוות רוחני, שהוא ניתוק מהצלם של אלוהים, והוא מתבטא במעשים שאין להם ערך רוחני, ככל שטובים יהיו. לא משנה אם תעשה כמה שמעשים טובים, אבל אם אתה אין לך קשר אישי קרוב לאלוהים, המעשים האלה הם לא שווים שום דבר. ככל שנמשיך במצב הזה את החיים שלנו, החיים שלנו יהיו ללא משמעות אמיתית וחסרי כל תקווה אמיתית. אוקיי? מי שמנותק רוחנית מהצלם של אלוהים, אין לו תקווה אמיתית. הקריאה להיוושע באה על מנת לחבר כל אדם חזרה לאלוהים. משה בתורה, כן, הבין את המשמעות שאין ערך לחיים ללא התחברות לאלוהים, ובגלל זה הוא התחנן, למשל, למרות שאחרי שעם ישראל חטא את חטא העגל, ואלוהים למעשה אמר שאני לא יעלה אתכם, אז לכן משה התחנן, כשהוא אמר בשמות למד ג' בפסוקים 15 ו-16, משה אומר, אם אין פניך, הוא אומר לאלוהים, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. כן? ואז הוא אומר, והוא מדגיש, הלא בלכתך, הוא אומר לאלוהים, אם אתה הולך איתנו, אז הלא בלכתך אימנו ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. במילים פשוטות הוא אומר, עדיף לנו למות פה במדבר, מאשר להגיע לארץ המובטחת הזאת בלי הנוכחות שלך. אם אתה לא הולך איתנו, לא שווה שום דבר. עכשיו, לאלוהים, אדם לא יכול להתחבר ללא כפרה. אם זה לא היה נכון, גם מי שמכיר את התורה, אז אלוהים לא היה כותב את כל המסכת הארוכה הזאת של דברים שמדברים על חיות ודם ודם ודם. הוא היה פשוט מסתפק בלתת את המצוות של עשה. פשוט תעשו ככה, תעשו מעשים טובים ובזה היה נגמר. אבל הוא לא חסך את זה. אז זאת אומרת שהוא הדגיש, יש סיבה לזה. ועוד יותר, אותו אלוהים שהכתיב את הדברים האלה, הוא דיבר באמצעות ישעיה הנביא. והוא אמר על אחד, על איש אחד, שבאמצעותו תושלם אותה מטרה. כל העניין הזה של הכפרות, הוא ישים לה למעשה קץ, הוא יהיה החתימה הסופית של האקט הזה. ובכך, באמצעות האקט של הבן אדם הזה, תהיה גישה לאלוהים לכל אדם באשר הוא. ואני קורא את הנקודות המדגישות בישעיה נ"ג, כי זה חלק ארוך שאתם יכולים לקרוא את הפרק הזה, מי שלא מכיר אותו לבד. כתוב בפסוק אלה, למשל, הוא, שזה הבן אדם ההוא, מחולל מפשענו. ישעיה אומר, אנחנו עם ישראל, האיש ההוא מחולל מפשענו, מדוקה מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו. וכתוב, ואדוני הפגיע בו, שזה עוד פעם הצד השלישי הזה, את אבון כולנו. ואחר כך למשל בפסוק י' הוא אומר, לרבים ואבונותם הוא יסבול, הוא סובל את האבונות. זה מה שכפרה נועדה לעשות, כן? הוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע. אוקיי? אז ישעיה מדבר לעם ישראל את הדברים האלה. עכשיו, אם מישהו, יש פה מישהו שחושב לעצמו שהתפיסה הזאת זה איזו בדיעה נוצרית, אז אני מזכיר לכם שאת הקטעים האלה שקראתי, קראתי מתוך התנך ולא הברית החדשה, ושהיה היה נביא אלוהים שנשלח לעם ישראל. אז זה לא איזה משהו שהוא בדיעה. אם יש מישהו שחושב לעצמו, אני לא צריך את המתווך הזה, אני יכול לגשת לאלוהים בלעדיו. שהרי אם היה כך, ואכן הייתה דרך אחרת לאלוהים, לפי המעשים שלנו, או כל דרך שונה ממה שתיאר ישעיה, הרי שאלוהים לא היה צריך בסבלו העגום של הדמות הזאת שעליה קראנו, ואנחנו פה קוראים לו המשיח, ומאמינים שזה ישוע אותו המשיח, הוא לא היה צריך בסבל הזה על מנת להפגיע בו את חטאינו, בכדי להביא מרפא למוות הרוחני שלנו, כדי למצוא חזרה את החיים שלנו שוב בצלמו של אלוהים. אז קודם כל, על בסיס מה שאמרתי עד כאן, אני מתחנן לכל מי שממכם שלא מכיר את ישוע, שלא מכיר את התוכנית של אלוהים, שאת הכפרה שלו, תפנו אליו ותצילו את את החיים שלכם מהמוות הזה, שהמוות הזה כבר כאן אם אתם לא מכירים אותו. אתם חיים את המוות הזה, אתם מתים מהלכים, והחרית שלו זה אבדון וסבל. הצילו את עצמכם ואל תפספסו את האפשרות היחידה שאלוהים הבטיח וקיים עבורכם בישוע. אחרי שבן אדם נושע ולמעשה קיבל את עבודת ישוע עבורו על הצלב, יש את הקריאה הבאה, שזה הקריאה לקדושה. מהשלב הזה למעשה כתוב שאלוהים, אחרי שאדם מקבל את המשיח, הוא נותן לכם לב חדש, ואת הרוח הקודש שלו הוא משכין בלבבכם, באדם הפנימי שלכם. כתוב את זה ביחזקאל למד וב, פסוק 26, וכתוב, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. הקריאה הזאת של לקדושה היא לא קריאה חד פעמית. הרוח של המשיח בקרבכם קורא לכם בכל רגע של החלטה בחייכם כמאמינים. לא משנה אם אתם ילדים או מבוגרים, אותו דבר, כן? את החיים בתור מאמין אין אפשרות לחיות בלי רוחו של המשיח. כאן יחזקאל אפילו הסביר באותו פרק הזה שביחזקאל למד וב, הוא הסביר בנבואה שלו שהרוח של אלוהים היא זו שתפעל בקרב אותו מאמין לציית, והפירות הן כתוצאה מהציות. מיקרופון? יש מישהו שם למעלה בסאונד, אני לא רואה אף אחד למעלה. בסדר? חזר? אז כמו שאמרנו, תכף נראה לפי יחזקאל, שאומר שהרוח הזאת שמושכנת במאמין היא זאת שגורמת לפעולה הזאת, היא זאת שקוראת לנו לפעול, ואנחנו צריכים לציית לה. בפסוק כפזיין בישעיה, סליחה, ביחזקאל למד וב, כתוב, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. הרוח היא זאת שגורמת לכם לשמוע ולציית לי. גם משה הבין בשיחה ההיא שדיברנו שהוא התווכח עם אלוהים, הוא אמר אל תעלנו מזה, שלבן אדם לא ניתן באמת לחיות את חייו כמאמין בלי הנחייתו ומבלי תובנה מאלוהים עצמו. הוא אומר את זה בשמות למד ג' בפסוק 13, אומר, לכן הוא דורש מאלוהים, הודיעני נא את דרכך ועדאיך. הוא אומר, אם אתה תגלה לי את הדרכים שלך, אז אני אכיר אותך. זאת אומרת שאיכשהו בצורה אל-טבעית, אם תרצו, רוח הקודש צריכה לגלות לנו וללמד אותנו אודות אלוהים. ולבסוף והחשוב ביותר, ישוע בעצמו אמר את זה, שהמאמין לא יכול לחיות את החיים שלו מבלי שישוע יפעל בקרבו. וזאת באמצעות רוחו המושכנת בנו. הוא אומר בבשורת יוחנן, פרק 15 פסוק ה', אנוכי הוא הגפן ואתם השריגים, העומד בי ואני בו, הוא יעשה פרי לרוב, כי בלעדיי לא תוכלון לעשות דבר. אוקיי? אחד הדברים המדהימים ששמתי לב מספר פעמים אצל מאמינים חדשים במיוחד, זה שפתאום יש להם התחדדות של חוש הצדק בקרבם. לא יודע אם אתם שמתם לב את זה, במיוחד המאמינים המבוגרים. וזה, החוש הצדק הזה מתחדד אצלהם ללא מסו פנים, הם לא עושים את זה באיזה צורה דתית, הם עושים את זה פשוט מתוך הרצון להתרחק מההחלטה הרעה, כדי לא להציב את רוח הקודש שמלווה בשמחה. הם, יש להם, המאמינים החדשים, יש להם שמחה כזאת. והחוש הצדק הזה, אנחנו בתור המאמינים המבוגרים צריכים לעודד אותה. וזה דבר שלפעמים אני נתקלתי במצב שהוא קצת עצוב, שראיתי מאמינים שהם מבוגרים, שבאותו אזור בחיים שלהם, למשל, הם מתעכבים לציית לרוח הקודש והלכת, וכשמגיע המאמין הצעיר הזה ופתאום נצמד לדרך הזאת, הם לא כל כך מעודדים, הם צריכים לעודד ולראות את זה ההפך, בתור קריאה להם לקבל את ההחלטה גם כן, ללכת בדרך הזאת, בדרך של אלוהים. וכמו שאמרנו, זה מעניין שאת הלידה מחדש חווים, בין אם אתה ילד, אתה יכול לחוות אותה, ואתה יכול לחוות אותה גם בתור מבוגר. הגיל שלך ברוח הוא לא אותו דבר כמו הגיל בבשר, כן? אתה מתחיל את הדרך שלך עם האדון, נתקלתי באנשים מבוגרים שפתאום חוש הצדק שלהם התחדד והם נשמעו כמו ילדים כשהם דיברו על אודות השמחה והאהבה שלהם אל האדון. הקריאה הרב פעמית הזאת היא שהיא מתמשכת כל הזמן, על כל זמן נתון בחיים שלכם אתם צריכים לקבל החלטה. השילוב שלנו לציות, כן? לקולו של אלוהים, מלמדים אותנו לזהות את קולו של אלוהים יותר ויותר. אתם זוכרים את שמואל הנביא כשהיה נער? זוכרים? הוא התחיל לשמוע את הקול של אלוהים, אבל בהתחלה הוא לא זיהה, עד שאלי הכהן לימד אותו. עכשיו, אלוהים קבע שהכתובים שלו, הדבר שלו בכתובים, הם הכלים שבאמצעותם הוא דיבר אז ומדבר גם היום. באמצעות דבר אלוהים אנו לומדים לחדד ולאמת את השמיעה הרוחנית שלנו. אם אנחנו לא נקרא את דבר אלוהים, וכמו שכתוב, ישוע, כשבאו אליו אנשים וניסו להתווכח אודות היותו המשיח, היו קבוצה שביניהם נכשלו בלזהות אותו. עכשיו, מה ישוע אמר להם? הוא אומר, לפני שהוא הלך לצלב, הוא אמר שהם נכשלו כי הם לא הכירו את מה שהיה להם עוד לפני שישוע בא עלי אדמות. ומה היה להם? היה להם את תורת משה ודברי הנביאים. וישוע אפילו הוסיף וחידד שהכתוב הוא יותר חיוני לזהות אותו אפילו מכל אות, אפילו מלהקים מישהו מהמתים. הוא אומר את זה בלוקס 16, פסוק 31. הוא אומר בצורה משלית, מה קרה? יש תירום? כן? אז הוא אומר, ישוע עונה בצורה משלית, הוא מספר שם, הוא אומר, אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים, גם אם יקום אחד מן המתים, לא יאמינו. אוקיי? אז ישוע מחדד את החשיבות שההכרה של המשיח באה באמצעות קריאת דבר אלוהים. ותראו איזה דבר מעניין כתוב. בבראשית כתוב בפרק ג' פסוק 24 כתוב, אחרי שאלוהים מגרש את אדם, ופה העברית מאוד חשובה, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אלוהים קבע שלהט חרב מתהפכת היא זאת ששומרת את הדרך אל עץ החיים. ואנחנו יודעים לפי הכתובים שהחרב הוא דבר אלוהים, ועץ החיים הם חיי העולם. החיים שנמצאים בישוע, ובאמצעות רוח קודשו הוא משכין במאמין. על כן ישוע הוא הדרך והאמת והחיים, כן? עכשיו, כמו אלה שלא זיהו את ישוע אז, כשהוא ענה להם שעליהם להכיר את דבר אלוהים כדי לזהות אותו בתור משיח, זה נכון לגם היום. אתם לא יכולים להניח את הבנת הכתובים בידי הבנה של אדם אחר בלבד. אתם לא יכולים לעשות את זה. ככל שאותו אדם יהיה בקיא ומורה בכתובים, כן? אתם צריכים לקחת גם אחריות אישית לקרוא את הכתובים. אתם צריכים לקרוא את זה בעצמכם. אוקיי? זה טוב שאתם באים לקהילה, אתם שומעים את הדבר גם פה ומתחברים עם מאמינים. ובנוסף לזה, הקריאה היומיומית שלכם, שלצעד, אם תקראו כל יום, אתם תלמדו מה שמתוך הקריאה והציות, אתם תלמדו את אופיו ודרכו של אלוהים. ותראו כמה שהדרך שלו היא באמת שונה מדרכו של העולם. אוקיי? וככה אתם תזהו לזהות את הדובר אליכם ברוחו בכל מצב בחיים, כדרך טבע. זה היה פשוט הטבע הנכון שאלוהים תכנן לכל אחד להיות. כי ככל שאתם קוראים, אתם רואים גם אלוהים עונה ומדבר אליכם מתוך הכתוב, מתוך הסיטואציות שאתם עוברים, באותה נקודה של החלטה. עכשיו, בפרק הזה בבראשית, תמיד תהיתי למה להט החרב הזאת, למה היא מתהפכת. וזה דבר מעניין. מה שלמדתי במשך השנים של ההליכה עם האדון, זה שכי אלוהים פותח את הבנת דברו בקרבנו בזמן שלו, בעיתותיו. על פי חוכמתו האינסופית, בזמן שהוא יודע שנכון לנו גם להבין. אי ההבנה שלנו בכל נקודה שהיא בזמן של הכתוב. הרבה אנשים נרתעים לקרוא את הכתובים כי הם חושבים שאני לא מבין מה אני קורא. עכשיו, אתם צריכים לחפש, להתאמץ לקרוא, אבל אחד האקט הזה של להתאמץ נועד ללמד אותנו לעשות את אחד הדברים החשובים שאתם לומדים בתור מאמין כל הזמן, שזה לפנות לאלוהים ולשוחח עמו על הרצון להבין את הכתובים. ועוד יותר מלמד אתכם להמתין לו ולסמוך עליו שהוא גם יענה. אוקיי? ומתי הוא יענה? הוא יענה כשלדעתו של אלוהים זה הזמן הנכון לענות, לפעמים לכל אחד אישית. הביטו כיצד דעת אלוהים פעלה כשברא את האדם הראשון. לפני שהוא ברא את האישה ולפני ששניהם חטאו כשהם אכלו מעץ הדת. לפני שהם אכלו מעץ הדת, זה איך שזה עבד. כתוב בבראשית ב', פסוקים 18 עד 21. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ואז כתוב, ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם. דעת מאם אלוהים פעלה בצורה כזאת שהיא המתינה עד שהאדם יגיע למסקנה אותה אלוהים ידע מלכתחילה בפסוק 18. כתוב שאלוהים ידע שלאדם לא טוב. אבל מה הוא עשה? הוא המתין, הוא נתן לאדם להתנסות, לעבור איזו תקופה של התנסות מסוימת, כשהוא קרא לחיות, ואז התובנה התיישבה בליבו של אותו אדם, כן? וכשהוא הגיע למסקנה הזאת, אז אלוהים הוביל אותו לפעולה של יצירת בת זוג עבורו, כדי להשלים את הבריאה של אלוהים, ולברך את האדם שלא יהיה בודד. המלחמה הרוחנית המתמשכת שלנו זה לקדושה. היא מלחמה כל הזמן לעשות בחירה מתמדת בין אם לאכול מעץ החיים על פני עץ דעת הטוב והרע שתוצאתו מוות. כל פעם שאנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת, אנחנו למעשה שתי העצים האלה זמינים בפנינו. או שאנחנו יכולים לאכול מעץ שהוא עץ החיים, אבל הוא לא מאופיין לפי מראית עיניים. התואר של עץ דעת הטוב ורע היה שהוא לפי מראית עיניים. הוא מאוד, הוא נותן תובנה שמתחילה מהבשר והיא מפתה את הבשר. עץ החיים הוא לא כזה. בכל סיטואציה בחיים תתקלו בצורך הזה של לקבל את ההחלטה, והקול של הנחש או השטן אם תרצו, הוא מפתה והוא לא מתפשר. לפעמים שתי אפשרויות ייראו טובות, ואולי אחת למרית עין אפילו תיראה יותר טובה מהשנייה. אבל רק אחת מהן תהיה נכונה בעיני אלוהים. האם אתם שואלים אותו? האם אתם דורשים את דעתו לפי הכתובים? האם אתם נותנים לאלוהים אפשרות גם לענות? האם אתם מחכים לתשובה שלו? אם אתם לא עושים את זה בהכרח, או שבאותה החלטה שאתם קיבלתם, לא שאלתם את דעתו, אז, ומה הרצון שלו, אז תדעו שבחרתם ברצון שלכם על פני דעת אלוהים. אתם למעשה שפטתם באותה סיטואציה שהבינה שלכם יותר גבוהה מבינתו האינסופית של אלוהים. אתם מדמיינים איזה הפסד זה יכול להיות? וההפסד הזה הוא ממש כולו שלנו כשאנחנו עושים את הטעות הזאת. אנחנו צריכים לזהות את ההבדל בין דעותינו לבין בינת אלוהים. דעת אלוהים בכל החלטה כזו, כן? בין אם זה בסביבה שהיא בעבודה, בבית, בקהילה, בתור רווקים, הורים וילדים, בכל הקשר, בכל הקשר אנחנו, ככל שנעשה את ההחלטות האלה, אנחנו נזהה ונכיר את אלוהים יותר. לכן נאמר במשלי ג' פסוקים 5-8 כתוב, בטח אל אדוני בכל לבך ואל בינתך אל תישען. בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. אל תהי חכם בעיניך, ירא את אדוני וסור מרע. רפאו תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך. אלוהים הוא לא אלוהים שצועק והוא לא מרבה במילים. הציות היומיומי שלנו לקדושה מכוונים אותנו, וכמו שאמרתי מרגילים אותנו לזהות את הקול שלו. אנחנו צריכים לציית מרגע אפילו לרגע. אנחנו צריכים להתמיד בזה, ולמה? כי הטבע החוטא שלנו, שממנו ישוע מושיע אותנו, הוא כל כך מת וכל כך חלש, שיש לו נטייה כל הזמן לשכוח. תראו איזה קטע זמן קצר עבר, רק כתוב את זה בתורה, מיציאת מצרים, שעם ישראל ראה את כל הניסים העצומים האלה, כן? העצומים. עבר זמן כל כך קצר, והם הלכו לעבוד את עגל הזהב. זה עד כמה אנחנו מתים בבשר, כי יש לנו נטייה לשכוח. ולכן גם במשלי ג' כתוב באותו קטע שקראתי מקודם, הפסוק הראשון שלו מתחיל, בני, תורתי אל תשכח. כי יש לנו נטייה כל הזמן לשכוח. לכן הציות זה דבר שאנחנו עושים, מי שמכם עבר פיזיותרפיה, אני כשעשו לי ניתוח בגב, אז הייתי צריך ללמוד שוב ללכת מההתחלה. ופשוט אמרו לי, תקשיב, אתה צריך להרגיל את הרגליים שלך שוב ושוב, לעשות את אותה פעולה שבתור תינוק קיבלת ברור מאליו והגוף שלך התחיל לעשות. אותו דבר גם אנחנו ברוח. אנחנו צריכים לציית בכל שלב ושלב. וככה אנחנו לא נשכח, וככה אנחנו נזהה את הקול שלו. וכתוב, כשכתוב פה בני תורתי אל תשכח, אגב, המשמעות פה זה לא רק תורת משה, אלא זה גם במילים אחרות הוראתי. כן? את מה שאלוהים כל הזמן מורה אתכם בדרך כשאתם הולכים ומכירים את דברו ואותו, הוראת אלוהים ורוחו. ואז אנחנו מגיעים לקריאה לשירות. ההתמדה הזאת לקדושה מובילה אותנו ומפתחת את היכולת שלנו בתור מאמינים לשמוע את הקול של האדון לקרוא לבוא לשרת אותו. כתוב בשנייה לתימותאוס פרק ב' פסוקים 20 עד 21, כתוב, ובבית גדול לא כלי כסף וזהב בלבד, אלא גם של עץ ושל חרס, ומהם לכבוד ומהם לביזיון. הנה אם תיהר איש את נפשו מאלה, יהיה כלי לכבוד מקודש ומועיל לאדון, מוכן לכל מעשה טוב. זאת אומרת, כן, אלוהים משתמש גם בכלים, כמו בבית הזה שהיה, שהם לא הכי טהורים, אבל הכלי שתיהר את עצמו מכל הדברים האלה, הוא יהיה כלי טוב, ויהיה אפשר להשתמש בו לדברים חשובים. ההתמדה לציית לאדון בכל דבר מרגילה אותנו לנאמנות, ועימה את היכולת לשמוע את הקול שלו. אנחנו נזהה את הקול שלו יותר טוב, ואז אנחנו גם נוכל לשמוע כשהוא קורא לנו לשרת. כשאנחנו בהתמדה הזאת, אנחנו נגיע למצב שנוכל לזהות את אותה קריאה המיוחדת, היא מאוד מיוחדת, שאלוהים הכין אותה רק בשבילנו. כל אחד ממכם הוא מיוחד בעיני אלוהים. כל אחד ממכם יש לו את הנקודה הזאת שאלוהים יודע שהאופי שלכם, איך שהוא ברא אתכם ואיך שהוא בונה אתכם לפי הדבר שלו בסיטואציה מסוימת, שאין מישהו אחר שיכול להיות שם, ואתם תצטרכו להוציא את הפועל של אלוהים באותה נקודה. אז הנאמנות הזאת, כשאתם הולכים, אתם תזהו את הקול שלו. אם לא תרגילו את עצמכם, אז כמו ששמענו במסר של ויטלי, אנחנו באמת נהיה כמו אלה שלא בנו את הבית שלהם על סלע. כי זה תהליך של בנייה, זה תהליך שהוא מתמשך ואנחנו עושים אותו כל הזמן. ואלוהים יקרא לכם לקיים את התוכניות שלו עם אותם תובנות שהוא בנה בעקבות הציות שלכם עד לאותה נקודה ממש בזמן. וחשוב לזכור, התוכניות שאתם תוציאו לפועל, כשאלוהים קורא לכם לשירות, הן לא תוכניות שלכם, הן תוכניות של אלוהים. לנו, לעומת זאת, בתור חוטאים, יש זכות גדולה להיות כלים טהורים שיוציאו לפועל את התוכניות האלה שהם עם יעדים בעלי ערך נצחיים, כן? של אלוהים. וכתוב את זה שאלוהים בחר בנו בגלל האהבה שלו אלינו. אז בואו נקרא באפסים פרק ב' פסוקים 4 עד 10, כתוב, אבל האלוהים המלא רחמים ברוב אהבתו אשר אהב אותנו, אחרי היותנו מתים בפשעים, החיינו עם המשיח בחסד נושעתם. ויעירנו איתו, אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע, להראות בדורות הבאים, אתם מבינים, המעשים שאתם תעשו כשישוע פועל בתוככם, הם יהיו כאלה שבדורות הבאים אתם, המעשים האלה יראו את גדולת עושר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע. תזכרו כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת, כי מתת אלוהים היא. לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש. אתם לא יכולים לעשות שום דבר להושיע את עצמכם. אלוהים עשה את הפעולה הזאת, ואתם צריכים להישמח ולהישען עליו ולהתחיל איתו. כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע, למעשים טובים, שימו לב, זה הנקודה שאנחנו חוזרים אליה, למעשים טובים אשר הכין אלוהים מקדם למען נתהלך בהם. וכמו שאמרנו, הקריאה הזאת יכולה להיות גם למשרה או שירות בגוף המשיח בקהילה, או יכול להיות משהו שהוא נמצא מבחוץ, אני יודע. ככה יש הרבה מאמינים שמיסיונרים שהלכו ובנו למשל בתי יתומים בכל מיני מקומות והביאו את הבשורה, זה מה שאלוהים השתמש בנאמנות ובציות שלהם ובקרבה שלהם אישית ללב של אלוהים. בואו נזכור שגם כשאלוהים קורא לנו, אם זאת קריאה שהיא שלו, אז הוא תמיד מספק את כל הכלים הנדרשים להוציא לפועל את התוכנית שלו. אז זה לא בא מתוך דאגה שאנחנו נלחץ, כי אלוהים יודע, אם הוא קרא לך, אז הוא יספק והוא ייתן את הכלים שתוציא לפועל את התוכנית. ובסופו של דבר, בואו נדבר קצת על הקריאה לאחריות ולתת חשבון. בכל רגע נתון, ממתי שנושעתם האמנתם באדון ישוע, אני אישית מעודד אתכם לשאול ולבחון את עצמכם, האם עשיתם בכל החלטה באמת את רצונו של האדון. אוקיי? תהיו כנים עם עצמכם, עם האדון. האם עשיתם את אותה קריאה, לא פשוט עשיתם אותה, האם עשיתם אותה בצורה שגם מכבדת את האדון? האם הקדשתם לו זמן עם עדיפות? האם נתתם את העדיפות של הזמן שלכם אליו על פני תוכניותיכם האישיות בצורה שהיא מתייחסת אליו באמת כאדון? האם הכבוד שאתם נותנים לו בעשייה של השירות, האם אתם מתייחסים אליו כאל מלך וריבון בחיים שלכם? או שהאם התייחסתם אליו בעדיפות שנייה? כאל עבד שאתם דורשים ממנו להוציא לפועל את רצונכם האישית. אתם זוכרים את המשל של ישוע על כיכרי הכסף שהוא נתן? אני אקרא באופן חלקי ממתי פרק 25, פסוקים 19 עד 30. הסיפור התחיל בזה שהיה מלך או אדון מסוים שהוא חלק לעבדים השונים שלו כל אחד כמות מסוימת של מטבעות, אחד יותר, אחד פחות, ובסופו של דבר לאחד מהם רק אחד. ואז אחרי כמה זמן הוא חוזר והוא דורש דין וחשבון על מה שהוא הפקיד אחריות בידיים שלהם, והוא אומר בפסוק 19, אחרי ימים רבים בא אדוני העבדים מהם ויעש חשבון עמהם. ויגש הלוקח חמש הכיכרים, זה שקיבל חמש מטבעות, ויבא חמש כיכרים אחרות. הוא הרוויח עוד חמש מטבעות תוך כדי הזמן הזה. ויאמר, אדוני, חמש כיכרים הפקדת בידי, הנה חמש כיכרים אחרות הרווחתי בהן. ויאמר אליו אדוניו, הטיבות לעשות עבד טוב ונאמן, כי במעט נאמן היית ועל הרבה הפקידך. בוא לשמחת אדונך. וככה עושה גם חשבון דומה עם הבן אדם שקיבל שתי מטבעות, ובסוף הוא ניגש לאותו אחד שהפקיד אליו מטבע אחד. עכשיו מה שקרה זה שאותו אחד שקיבל מטבע אחד הוא חפר בור ושם את המטבע שם כדי שחס וחלילה המטבע הזאת לא תלך לאיבוד. הוא לא עשה עם זה כלום. פשוט פחד שאולי האדון הזה יבוא ויתרגז עליו. ואז כשהדין וחשבון, הוא נקרא לתת דין וחשבון, כתוב בפסוק 24, ויגש גם הלוקח את הכיכר האחת ויאמר, אדוני, ידעתיך כי איש קשה אתה, קוצר באשר לא זרעת וכונס מאשר לא פיזרת. ואירה, ואלך ואתמון את כיכרך באדמה, ואתה הלך, תראו בזלזול כזה, קח את המטבע שלך אשר לך. ויען אדוניו ויאמר אליו, העבד הרע והעצל אתה, ידעתי כי קוצר אנוכי באשר, אתה ידעת כי קוצר אנוכי באשר לא זרעתי וכונס מאשר לא פיזרתי. לכן היה עליך לתת את כספי לשולחנים, ואני בבואי הייתי לוקח את אשר לי ותרביתו. ובסוף כתוב, על כן שאו ממנו את הכיכר ותנו אל האיש אשר לו עשר הכיכר. כי מי אשר יש לו, שימו לב, זה המסקנה, מי אשר יש לו, מי שהופקד בקריאה לשירות, יינתן לו, והוא היה נאמן, יש לו, בגלל שיש לו פשוט את האהבה ואת הציות לאדון בצורה מתמשכת, זוכרים את הקריאה לקדושה שהיא מתמשכת? אם יש לו, כן? אז יינתן לו ויעדיף. הוא יקבל גם עודף. ומי אשר אין לו, יוקח ממנו גם אשר לו. את העבד הבליעל השליחו אל החושך החיצון, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. במה בעצם נכשל העבד הזה שהיה עם הכיכר האחת? אתם יודעים? למה? למה הוא נכשל? הוא נענש במשל, שימו לב, כי הוא נכשל להכיר את האדון שלו. כן? ולכן הוא חשב עליו כאדון רע. זה מאיפה הפחד? כי הוא לא ניסה להתחבר כל הזמן הזה ולחשוב על אותו אדון ועל הלב של אותו אדון, ולכן לא פעל גם מתוך האהבה. הוא פעל מתוך פחד ויראה. זה לא מה שאלוהים קורא לכם להיות. תוך כדי ההתחברות היומיומית שלכם איתו, אלוהים ממלא אתכם באהבה, ומתוך השפע של האהבה שבאה מתוך הקדושה, באה השמחה. מתוך השמחה הזאת אתם משרתים ותשרתו, וכשהוא יקרא לכם, יהיה לכם רצון וכיף לעשות את הרצון שלו. ולסיכום, בואו נקרא רגע מבשורת יוחנן את אותם מילים שישוע אמר, ונבין אותם. בפרק 15 כתוב, בשורת יוחנן 15, פסוקים 5 עד 11. אנוכי הוא הגפן ואתם הסריגים, העומד בי ואני בו, הוא יעשה פרי לרוב, כי בלעדיי לא תוכלו לעשות דבר. איש אשר לא יעמוד בי, הוא שלח החוצה כסריג ויבש וילקטום וישליחום אל תוך האש והיה לבאר. אגב, שימו לב פה נקודה מאוד חשובה. מי שיוחלש, יושלח לתוך האש, זה לא מי שעומד כבר בגפן, כן? הוא לא מדבר על מישהו שהוא מאמין, כן? מי שמאמין נמצא בתוך הגפן. הוא מדבר זה אלא הוא מדבר על זה שמי שלא נמצא בתוך הגפן זה אותו אחד שדחה את ההזדמנות היחידה שניתנה לו לקבל לתוך הלב שלו את עבודת אלוהים עבורו במשיח ישוע, בבנו יחידו. אוקיי? אז הוא מדבר ומעודד על מי שנמצא בתוך הגפן, אומר, אם תעמדו בי ודבריי יהיו בכם ככל מה שחפצתם, אז תשאלו ויעשה לכם. בזאת נכבד אבי, בעשותכם פרי לרוב, והייתם לי לתלמידים. כאשר אהבני אבי, אהבתי אתכם גם אני, ואתם עמדו באהבתי. אם תשמרו את מצוותיי, שזה מה שאמרנו בכל רגע, לקבל החלטה ולשמור על הקדושה שלו בקרבנו, תעמדו באהבתי, כאשר שמרתי גם אני את מצוות אבי ועמדתי באהבתו. את אלה דיברתי אליכם, שימו לב מה הוא אומר, בעבור תשכון שמחתי בכם ותהיה שמחתכם שלמה. כשאנחנו מצייתים לאלוהים, השמחה בלב מתחילה לעלות, כי ההתחברות שלנו איתו גם מתחזקת ואנחנו מתעודדים. היא תלויה ברצון שלו בכל רגע. חברים, מאוד חשוב שתפנימו את הבשורה ותיקחו אותה בצורה מאוד מאוד אישית. כי כמו שישוע אמר, ככל שתשמחו עליו יותר, כך גם תיכנעו לו יותר, כך תאפשרו לרוחו לפעול באמצעותכם יותר, וכך תדמו לו יותר, כי כתוב שפועל רוח הקודש זה לעשות אותנו להיות בצלמו של הבן, ובציותכם יהיה לכם הרבה שלום, שמחה בלב, חיים בעלי ערך וחיי עולם כשתאספו אליו, או אם הוא ישוב לפני זה, אז אתם תאספו עוד בחיים אליו. בואו נסיים בתפילה ביחד. אבא שבשמיים, אני מתפלל ומתחנן ומבקש שתפעל בלב של כל מי שקודם כל לא נענה עדיין לקריאה שלך אליו להיוושע. שתעודד ותקרא להם לבוא ולראות איזה חיים נפלאים אפשר לחיות איתך. כמה שהחיים איתך טובים איתך. גם בחושך יש לנו אור כשאנחנו הולכים איתך. תודה לך שאתה משתמש בהכל בחיים כדי ללמד אותנו לזהות את הקול שלך, שאתה קורא לנו להיות קדושים. תודה לך על רוח הקודש בקרבנו. תודה לך שאתה כל הזמן מדבר, עזור לנו, תן לנו כוח לגבור על הבשר שלנו ולא להתפתות להסחות דעת של השטן. תודה לך אדון שגם בכלל נתת והפלת בחלקנו זכות קריאה לשרת אותך ולהיות משהו במלכות השמיים הנצחית שלך, להיות אחראים על דברים כל כך חשובים שהשכל שלנו אפילו לפעמים לא תופס. עזור לנו לעשות את הדברים האלה תמיד באהבה ובלב שלם אליך, ולא להיות ביגון ודיכאון, ולא להציב את רוח קודשך. שנוכל בבוא העת כשתחזור לעמוד בשמחה לפניך ולשמוח יחד איתך את העבודה ואת הפירות שהם שייכים לך. תודה לך אדון, ואנחנו מפקידים את ימינו, ימי חיינו בידיך, בשם ישוע המשיח. אמן. שבת שלום לכם.